רב באולפן בני הראל. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה שלחה אתמול מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בו כתבה כי בהתאם לפסיקת בית המשפט חבר הכנסת אריה דרי לא יוכל להמשיך לכהן כשר בממשלת ישראל. היועצת הוסיפה כי על נתניהו לפעול בהתאם לפסק הדין ולהעביר אותו מתפקידיו בממשלה ולמנות גורם מחר לכהן בתפקידי שר הבריאות ושר הפנים. לשון המכתב. ראש הממשלה נתניהו נועד היום עם היועץ האמריקני לביטחון לאומי ג'ק סליבן המבקר בישראל. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי סליבן דן עם נתניהו בסוגיה הפלסטינית ובאיום הגרעין האיראני. בתום פעילות מבצעית המשטרה עצרה היום בנתניה שני פלסטינים שוהים בלתי חוקיים בחשד לניסיון ביצוע עבירות ביטחוניות. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מוסר כי השניים הועברו לחקירה ונבדק חשד שהם תכננו לבצע פיגועים בשטח ישראל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם היום על צו המבטל את המכס על מגוון מוצרי גבינות. הצעדים הראשונים שלנו כוללים בלימה של העלויות במחירים וכעת פתיחת השוק ליבוא ותחרות. זו המדיניות שאני מביא למשרד האוצר וזו רק ההתחלה, כך סמוטריץ'. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי מצהיר כי בכוונתו להשיג שליטה מחדש על חצי האי קרים שסופח לרוסיה בשנת 2014. זו הארץ שלנו, הטריטוריה, הים והערים שייכים לנו. תנו לנו נשק ונחזיר את אדמותינו, דברי זלנסקי בדברים שנשא בפני הפורום הכלכלי העולמי בדבוס. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
היום בהיר מורגשת עלייה בטמפרטורות, מחר ובשבת קודש, בלי שינוי ניכר במידות החום.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התשומה נכלל פעילות העמותה.
דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
צהריים טובים מאזינים יקרים, ואנחנו שוב בדיבור יהודי של יום חמישי. יום חמישי ערב שבת פרשת וירא, וכן עוסקים בעניינים גם מה זה עוסקים. אנחנו במרכז התוכנית ננסה לחבר קצת את הדברים האקטואליים, המשפטיים, אישיים, ארץ ישראליים, נקרא לזה ככה. אין מה לעשות, זה משפיע גם על הנושא של ה... איך נקרא לזה בלשון יותר בוטה, של היידישקייט, של מדינת ישראל, כל מה שנמצא מסביב. פוליטיקה היא לא איזשהו, אפילו לא ועד בית. ועד בית זה אולי יותר רשות מקומית, עירייה זה ועד בית, אבל הנושא הפוליטי הוא, כמו שרואים שגדולי ישראל, רוב מוחלט של גדולי ישראל מתעסק או גם קשור לעניין וגם מבקש לבחור בבחירות, בגלל שהדברים עומדים ותלויים דברים חשובים ורוחניים שלנו. שקורה דברים כאלה ואחרים, אנחנו, ההתייחסות שלנו היא מאוד רצינית, זה לא פטפוטי פוליטיקה. אבל לפני שבחלק המרכזי נשוחח ככה, נלבן קצת את העניין הפוליטי משפטי, נעסוק בפרשת השבוע. וחלק, לא יודעים, זה לא ממש הראשון של הפרשה, אבל זה קצת מלווה את המכות בכמה מקומות אני חושב שיש כאן, עוד לפני שיוצאים ממצרים, התורה מעמידה בפנינו אתגר אדיר, ממש אדיר, שאי אפשר לתאר את העוצמה שלו. אנחנו רואים ככה בחלקים הראשונים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אמור אל אהרון, קח את המטה, ותגיד לאהרון, לקחת מטה ולתת ידך על מימי מצרים. אז ידוע דברי המדרש, רש"י גם הביא ככה בכמה מקומות רמז לעניין. המדרש אומר, מה פתאום הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור אל אהרון? למה משה רבנו לא יכול לקחת בקה ולהקות את המים? למה צריך להגיד לאהרון? אז אומר המדרש, במדרש, אני חושב שזה בשמות רבה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, המים ששמרו עליך כשאתה הושלחת ליאור, לא, אינו דין שילקו על ידך, אלא ילקו על ידי אהרון. וגם רואים אחרי זה, ויאמר השם למשה אמור אל אהרון אתה את ידך ב... אותו דבר, גם כן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, המים ששמרו עליך לא ילקו על ידיך. ואחרי זה, בשלב הנוסף, בסיפור נוסף, במכה נוספת, נתת ידך ואח את עפר הארץ. אז גם שם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אמור אל אהרון, לך תגיד לו, שהוא זה שיקה באפר הארץ. אומר שם המדרש, אני חושב בשם רב תנחום, אותו דבר, אמר לך הקדוש ברוך הוא, אמר למשה רבנו, אפר שיגן עליך כשהרקת את המצרי, אינו דין שילקה על ידיך, לכן תיתן משלושת המכות, אתה תבקש מאהרון להכות את האפר. אנחנו צריכים לנסות מעט להסביר, זה נשמע יפה ככה מהצד, דברי המדרש, אבל אנחנו אנשי שכל, התורה זה לא איזשהו מאמרי דמיון. איזה פעולה אקטיבית, פעולה טובה, המים והאפר עשו למשה רבנו? הרי הדומם לא פועל שום דבר. האדם, אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, מנצל את הסגולות של האפר, של המים, של כל הדברים הדוממים, של העץ. ולא רק זה, בוא נלך שלב, בוא נגיד שהאפר והמים כן עשו משהו בשבילי, או בשביל משה רבנו, בשביל מישהו. אבל בוודאי שהאפר והמים לא מרגישים את הביזיון. מה בכלל יש עניין להכניס את זה לקטגוריה של הכרת הטוב? מה המשמעות של הכרת הטוב לדומם? הוא לא מרגיש, לא נהנה. מה באמת? זה מעניין מישהו? זאת אומרת, לא, זה מטריד? זה שאהרון או משה היה לוקח את המקל ונותן מכה לאפר? יותר מזה, אפילו ללך עוד שלב קדימה. הרי כשמשה רבנו מכה לאפר או מכה למים, זה לא סתם הוא מכה כי הוא עצבני, כי הוא רוצה להקות את האפר. כמו שלפעמים אנחנו כהורים אומרים לילדים, שהילד בוכה ואומר שהוא קיבל מכה מהקיר, אז אנחנו אומרים לילד, אנחנו ניתן מכה לקיר בשביל כיוון שהוא זה שנתן לו את המכה כביכול. הרי המכה הזאת שמשה ואהרון נתנו על המים, היו אמורים לתת על המים ועל האפר, זה היה עבור המים. הם משמשים כלים להקות את מצרים, זה כלים לשנות את הטבע. איזה ביזיון יש בזה? אם משה היה עושה את המעשה הזה, איזה בעיה היה פה? יש באמת כמה וכמה, מה זה כמה, אני מניח שרבים רבים ממפרשי התורה דנים בדבר ומעריכים. יש מאמר של הרב דסלר בספר של המכתב אליהו בחלק ג', והוא אומר שכאן חכמים, וכן אמרתי, יש פה מניחים בפנינו יסוד אדיר, יסוד גדול, יסוד מקיף בכוחות של הנפש של האדם. כל המידות של הנפש שלנו, ככה זה, הן מופעלות ונפעלות על ידי הרגש, לא רק על ידי השכל. אם אנחנו לא מכירים טובה, וזה המשפט שהוא כותב שם, שהוא ככה מחדד בפנינו ואומר, אם אנחנו לא מכירים טובה לדומם, שאנחנו נהננו ממנו, וכל שכן אנחנו מבזים אותו, הרגש שלנו נפגע. וכיוון שהרגש של מישהו בעל חסד, שכן רוצה לתת ולהנות, הוא דווקא אוטומטי אסיר תודה למי שנותן לו הנאה וטובה, אפילו לדומם. זאת אומרת, אם אני פוגע ברגש, זה משפיע על המידות באופן ישיר, וממילא גם נפגעת מידת הכרת הטוב. זאת אומרת, יש טבע אנושי, טבע אנושי, כשאדם עושה לי טובה, אני רוצה להחזיר לו טובה. ואם אני עכשיו אפגע רגשית, אני אתן מכה, אפילו שזה כמובן, הוא לא מרגיש את זה, ואין שום משמעות למכה הזאת, אבל זה פוגע ברגש הטבעי, כן, זה רגש טבעי. עד כדי כך בעברית, למה קוראים למי שלא מחזיר טובה? כפ, כפוי טובה. מה זה כפוי טובה? הזכרתי זה אולי כמה פעמים פה בעניין אחר, אבל כפוי זה מנשון, הוא כופה, הוא לוקח כלי ועשית לי טובה, אני כופה כלי על התורה ואומר, לא, לא באמת עשית לי טובה, לא באמת רצית לעשות לי, זה היה על הדרך, לא התכוונת, למה אנחנו, זה הטבע שלנו. אנחנו מנסים לפעמים להעלים את הטובה שקיבלנו, בגלל שברגע שאנחנו באמת באמת מבינים שעשו לנו טובה, אנחנו מרגישים מיד חובה של הכרת הטוב, וזה המושג של שונא מתנות יחיה. מה זה שונא מתנות יחיה? אנחנו אוהבים להגיד את זה ככה, בכל מיני וריאציות, את הביטוי הזה, שונא מתנות יחיה, זה, כי אדם שמקבל מתנה, זה מייצר אצלו מיד בחיים חובה של הכרת הטוב. מה הוא נתן לי כשאני לא מגיע לי? אני צריך לתת לו בחזרה. לא נעים. אדם מרגיש הרבה פעמים, זה גם איזשהו גלגל בעולם של שמחות, חשבנו שבקורונה קצת ימעיט את השמחות האלה, הגרנדיוזיות האלה, עם מאות ואלפי אורחים. אבל זה איזשהו גלגל. אדם מרגיש כשמישהו בא לשמחה שלו, מה, עכשיו אני לא אבוא אליו? הוא מחתן, הוא עושה בר מצווה, מה, אני לא אבוא? הוא היה אצלי הרי לפני שנה, לפני חצי שנה. זה איזשהו גלגל שלא יכול להיעצר, ואז אתה מגיע לשמחה שלו, ואז שאחרי זה אתה עושה שמחה. הוא לא באמת רוצה, אין לכם כל כך קשר כבר, אתם משפחה רחוקה, שום דבר, לא באמת. היו שואלים אותך, אתה באמת חושב שאתה צריך ללכת לחתונה? אתה באמת חושב שאם לא תגיע לחתונה, זה יכאב לו? לא, אבל זה הקשה כזאת, זה יושב עליך. הוא בא אליי, לא נעים, אני לא יכול לא לבוא אליו. לכן אמרתי שהקורונה אולי יצרה, כי אולי יצרה את הגלגל הזה, אבל ברוך השם, במידה מסוימת אנחנו מאחורי. אבל לא נראה שהקורונה הפסיקה את זה, אתה חוזר, רואה את החתונות, זה הכל חזר יכולי למתכונתו הקודמת, לטוב ולמוטב. אבל טיפה נעמיק בהבנה הזאת של שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אתה לא תיתן מכה על האפר, אתה לא תיתן מכה על המים, כי הם עשו לך טובה. אתה נהנה תמים. נכון, חכם רואה את הנולד. כשהוא רואה שמקים את היאור, מקים את האפר, יש בזה קידוש השם. כי יצא מזה את ההכאה של המצרים, וזה כמובן קידוש השם גדול וחשוב. אבל הרגש שלנו ניזון ממשהו שמתייחס לעכשיו, למה שקורה. וכשאתה מכה את האפר, אתה מכה את המים, הרגש שלך, האינסטינקט הטבעי שלנו, נפגע. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה לא תכה את המים, אתה תבקש מאהרון. אתה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה את האפר לא תכה בעצמך, תבקש מאהרון הכהן. ורואים דבר מעניין, החינוך כותב במצווה למד ג', יש עכשיו, לא אגיד טרנד, אבל זה מאוד מאוד חשוב. הנושא הזה, המצווה כל כך יסודית בעולם, ביהדות, זה כיבוד אב ואם. והספר החינוך כותב במצווה למד ג' שמשורשי המצווה של כיבוד אב ואם, שראוי לאדם ויקיר ויגמול חסד למי שעשה איתו טובה. הבעיה שהרבה פעמים אנחנו כילדים מרגישים לפעמים שזה מה ההורים, אנחנו לא זוכרים את הילדות שלנו, את הזמן שהיינו תינוקות. והוא מדבר דברים מאוד קשים, החינוך שם על מצוות כיבוד הורים. לא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה, זה מידה רעה ומאוסה ביותר, של לשונות קשים מאוד, החינוך כותב על מי שלא מכיר טובה. ותיתן לליבו, כי האב והאם, והאם, והאב והאם, זה הסיבה שהוא נמצא בעולם. אז הוא צריך לעשות להם את כל הכבוד שיכול להיות בעולם. וכשאני מדבר על כיבוד הורים, וזה שוב, זה נושא הזה של הכרת הטוב, זה לא חוכמה. להרבה מאיתנו זה נעים לעשות, נעים לכבד הורים, זה משמח, אנחנו מרגישים זה טוב. זה טוב לשני הצדדים. מרגישים טבעי. אני מדבר על זה כשקשה לפעמים, אז פתאום בן אדם, רגע, עכשיו יש לי דברים יותר חשובים. אז הוא נבחן בהכרת הטוב האמיתית שלו. אין ספק, הרי אנשים הרבה פעמים, כמו שאמרתי, נהנים כשנותנים וכשמכבדים את ההורים כמו שצריך. אבל זה לא גורע ברגע מהכרת הטוב שאנחנו מחויבים. שהבן צריך להכיר להורים שלו. זה עד כדי כך שהחינוך כותב שזה משורשי המצווה. זה לא איזשהו, כן, כדאי לך גם לחשוב ככה מאחורי הדברים. והחינוך שם כותב, וזה מאוד משמעותי, כי הגמרא אומרת את זה, שמי שבאמת רוכש את המידה הזאת של הכרה בטובה של חברו, ואם אנחנו מדברים על התורה של ההורים, אחר כך הרבה יותר מתעלה, הרבה יותר מתרחב אצלו ההכרה בטובה של הקדוש ברוך הוא. אבל זה, לכן הגמרא, כמו שאמרתי, אומרת, כל הכופר בטובתו של חברו, בסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, וזה לא איזשהו, זה לא הידרדרות של בן אדם, הוא מתחיל ככה ואחרי זה ממשיך, אלא זה סוג, זה סוג של, של, של תהליך, כשאדם מרגיש ומבין, וואו, מה קיבלתי מהם, מהם עשו עברי, איך כתוב, לכן כתוב, זה שמעתי, מדברים עכשיו כיבוד אבי, מה שמעתי מאבי מורי ורבי, על הפסוק, עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם. יש כמה פירושים מאוד מעניינים, אבל למה עטרת זקנים בני בנים? עטרת של הזקנים זה רק הנכדים, ואז תפארת בנים אבותם. אני רוצה להתייחס לעטרת זקנים בני בנים. כשאדם נולד לו ילדים, אז הוא מתחיל להבין מה ההורים שלו עשו עבורו. אז מתי שנולדים נכדים, הבנים הופכים להיות עטרת להורים שלהם. לפעמים זה כבר מאוד מאוחר. לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר לכבד. אבל כבר עברת כמה שנים טובות שלא כל כך כיבדת הבית הצעירי. ועכשיו אתה מתחרט. כשאדם נולדים לו ילדים, פתאום אומרים, וואו, זה מה שההורים שלי עשו עבורי. לפעמים המינימום של המינימום. היה פעם אבך צעיר שנכנס בבוקר לכולל בישיבת מיר, והוא ככה, העיניים שלו היו קצת טרוטות, ככה, איך אומרים, קוראים לזה היום פרצוף קרית, ועוד באמצע השינה, ורב נוחם פרצוביץ', הראש ישיבה של מיר, שאל אותו, תגיד לי, מה קרה? זה נשמע, נראה שהוא ככה, איך אומרים, לא ישן חצי לילה. אז הוא אומר לרב נוחם פרצוביץ', צער גידול בנים. צער גידול בנים, שאל אותו, מה קרה? אמר לו, הילדים בלילה מהירים. צער גידול בנים, אמר לו רב נוחם פרצוביץ', וצריך לדעת את זה כל ההורה מאיתנו, זה לא צער גידול בנים, זה גידול בנים. שלא תדע מצער, יש דברים יותר חמורים. זה נקרא לגדל ילדים. לא לישון בלילה, זה נקרא לגדל ילדים. כשאנחנו כהורים, ברוך השם ובסייעת הדשמע, לנו נולדים ילדים, פתאום אנחנו מבינים מה זה נקרא גידול, עוד לפני צער גידול בנים, לפני העומס הרחב שיש לאבא כלפי הבן שלו. אפילו הדברים הפשוטים זה גידול, ואז הילד מבין מה אבא שלו עשה. אותו הורה שעכשיו הוא הורה צעיר, אבל הוא פתאום קולט מה ההורה עשה עבורו. וזה מה שהתורה כאן מלמדת אותנו, על דבר שהוא הוא דומם, אין לו שום משמעות, הוא לא מבין שום דבר, הוא גם לא נותן שום דבר, הוא לא מקבל, הוא לא נפגע. אבל אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה לא תיתן מכה על המים, אתה לא תיתן מכה על האפר, כי הם הצילו אותך. אתה תבקש מאהרון הכהן. אפילו שאתה עושה מעשה אדיר, מה זה, אתה הולך זה היסטורי. מכות מצרים, זה חלק מההיסטוריה. אנוכי השם לוקחך שהוצאתי לך מארץ מצרים. האמונה נולדה, כביכול התחזקה, התחדדה בכל התהליך של עשרת המכות. אני עושה דבר גדול, אני מקדש את השם. נכון. אבל אם אתה תקלקל משהו בנשמה שלך, בנפש שלך, על ידי שאתה תקה במים, אלה המים שעזרו לך והצילו אותך, אתה תיתן מכה, אתה תקלקל משהו בנפש. אותה נפש שכן נוטה ושואפת להחזיר טובה למי שעשה לה טובה. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. הכרת הטוב. אולי בחלק האחרון נוסיף ככה לדבר, כי אני חושב שזה נושא כל כך בסיסי, כל כך מהותי. באמת לחיים שלנו, אנחנו קיים בבוקר ואומרים, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, זה להגיד תודה. זאת אומרת, החיים שלנו סביב הנושא של הכרת הטוב, זה כמעט, אפשר לומר, מהרגע שאנחנו קמים עד הרגע שאנחנו הולכים לישון. אם אנחנו לא נהיה, נתחזק בזה ככה בצורה מאוד חזקה, זה חלק מהתשתית שלנו גם כעם. הנה, אנחנו רואים שמשה רבנו קיבל את ההנחיות האלה עוד לפני שהתקבלה התורה, אבל יש פה דברים הרבה יותר בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. נשמע נעימה קלה ונמשיך מיד.
On the melech malchei amlochim on melech malchei amelochim tzavei lemalachech malachei ashoreis mishorsei mishorsei yehelyoin on melech malchei amelochim on melech malchei amelochim tzavei lemalachech malachei ashoreis משורסי עליון שיפקדוני ברחמים ויבורכוני בבוא יום לביסי שיפקדוני ברחמים ויבורכוני בבוא יום לביסי כי הדלקתי נרי סי והצעתי מטוסי והחלפתי סמלוי סי לכבוד השבוס כי הדלקתי נרי סי והצעתי מטוסי והחלפתי סמלוי סי לכבוד השבוס טררררר Shureis Mishorsei Mishorsei Elyon Oy Yonno Melech Malchei Amelochim Onno Melech Malchei Amelochim Tzavir Malochecho Malachei Ashureis Mishorsei Mishorsei Elyon Sheyifkidu Diberachamim Veyivorchim ביום לבי יסי שיפקדוני ברחמים ויברכו
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
כשבעה חודשים לחכות לרכב חדש, זה לא נראה לכם מוגזם? פותחים שנה באביס מכירת רכב ונהנים ממגוון רכבים חשמליים ורכבי בנזין בהספקה מיידית. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. אביס מכירת רכב, הרבה יותר מהטוב ביותר. הפרסום מתייחס לכלי רכב מיד ראשונה או לרכבי 0 קילומטר בבעלות אביס. ברישיון הרכב יופיע אחד בעלים קודמים, לפחות 50 רכבים במלאי, כפוף לתנאי השירות.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי. כוכבית 8369.
במלאת 17 שנים לפטירתו של גדול המקובלים, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק במוצאי השבת בשעה 7 בערב ברחוב דוד 19 ירושלים. במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, השר הרב אריה דרעי, רבנים מקובלים ומכובדים. למחרת ב-11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי ותארך הכנסת ספר תורה בישיבת המקובלים נחלת יצחק. לפרטים 1-800-800-757.
הכירו את ישראל ברמן, משתמש בטלפון חכם, אבל חי את החיים מחוץ למסך. ישראל, איזו הגנה יש לך?
אדרן.
ואתה מרוצה?
מרוצה מכל העולמות. יש לי כל מה שצריך בטלפון. גם אני לא מסכן את המשפחה שלי ואת עצמי, ופשוט חי טוב יותר.
רוצים גם לחיות טוב יותר? כוכבית 3230. הדרן.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די. תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
הכירו את חנוך פרידמן מירושלים, משתמש בטלפון חכם, אבל לא שוכח את הערכים. חנוך, איזה טלפון יש לך?
ברור שאדרן.
ואתה מרוצה? יש לך את כל מה שצריך?
בוודאי, כל מה שצריך, ורק את כל מה שצריך ולא מעבר לזה, כי יש חיים גם מחוץ למסך, ותודה לאדרן על חיים טובים יותר.
רוצים גם לחיות טוב יותר? כוכבית 3230, הדרן.
כשבעה חודשים לחכות לרכב חדש, זה לא נראה לכם מוגזם? פותחים שנה באביס מכירת רכב ונהנים ממגוון רכבים חשמליים ורכבי בנזין בהספקה מיידית. כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. אביס מכירת רכב, הרבה יותר מהטוב ביותר. הפרסום מתייחס לכלי רכב מיד ראשונה או לרכבי 0 קילומטר בבעלות אביס. ברישיון הרכב יופיע אחד בעלים קודמים, לפחות 50 רכבים במלאי, כפוף לתנאי השירות.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, חזרנו, ועל קו הטלפון, אנחנו במרכז התוכנית, אני מבקש לשוחח ככה דיבור יהודי, שיהיה לנו הבנה על מה שקורה, וכן, יש לנו הנושאים הפוליטיים-משפטיים, נמצאים על השולחן באופן מאוד קיצוני, וביקשתי לקו השידור את רב אברהם דוב גרינבוים, העורך של הדרך, ועוד דברים רבים מאוד בעולם הכתיבה והפוליטי. אברהם דוב גרינבוים, צהריים טובים.
לכם ולמאזינים.
תראה, יש לי, לפני שאני לא פתחתי ככה את השידור, אבל אני רוצה קודם, לפני לשאול אותך, להגיד איזה משהו ככה, שאני חושב שלא נאמר, אולי נאמר, אני לא כך עוקב, מספיק, אבל לא נאמר ב-24 שעות האחרונות. למה ההחלטה הזאת של בית המשפט, של הבג"ץ, איך שנקרא לזה, לא משנה, הייתה כל כך ברורה? זה היה ברור, זאת אומרת, אפילו לא היה ספק, אני חושב שזה יקרה. זה, ככה אני מעלה את זה עכשיו להביא. עכשיו אני רוצה לשאול אותך באמת, למה חיכינו עד היום? זאת אומרת, אם היה כל כך ברור באמת, כמו שאמרתי, זה היה ברור הרי מה תהיה התוצאה.
אני חושב שהציבור החרדי, אפילו המסורתי והדתי, לא מופתע, לא מופתע בכלל. אנחנו יודעים שכתב רבינו סעדיה גאון, כתב שדת בעל הבתים זה ההפך מדעת תורה. אוקיי, אז אנחנו לא מצפים באמת מבית משפט, כל בית משפט, כל ערכה שתנהג על פי דעת תורה, אבל יש גם דעת, הייתי אומר, גם דעת בעלי בתים לפעמים יודעת לכוון לדעת תורה. כשהיא מתנהגת ביושר ובהגינות, אז היא יכולה גם לפעמים להתנהג נכון, בפרט במקום שקורא לעצמו בדין, בדין צדק. אבל אנחנו לא מופתעים, כי אנחנו מכירים את הפסיקות של ה-20-30 שנים האחרונות, שברובם, ברובם היו כנגד, לא הייתי אומר אפילו הציבור החרדי, כי זה כנגד התורה. כל פעם כשעלה עניין דתי, נושא של דת, תמיד היינו חוטפים מכה, מכה אחר מכה, זה לא משנה מה. כל פעם הם מצאו את הנוסחה, את הפרצה בחוק, את המקום איפה הם יכולים לפגוע ולהשיט עליינו את ערכיהם שלהם, אני אומר ערכיהם במרכאות כמובן, אלו לא ערכים, אלו ערכים המנוגדים לערכי התורה, לערכי המצוות. ולכן אנחנו כאבנו, מי לא זוכר שיצאנו כולנו, בנערינו, זקנינו, ברבבותינו, יצאנו להפגנה אולי הכי גדולה שהייתה בתולדות הציבור האמוני, שיצאנו להפגין כנגד בית המשפט העליון. זה אותו בית משפט העליון שכבר קבע ב-20 ואולי יותר שנים האחרונות שהכל שפיט ובכל, יש לו יד בכל, ידו בכל ויד כל בו. ולכן אנחנו לא הופתענו. מה שקרה בשנים האחרונות בעצם, בתקופה האחרונה יותר ויותר, שלא רק הציבור החרדי נפגע מבית המשפט העליון, אלא היום הרבה יותר, זאת אומרת, זה התחיל עם הציבור החרדי, זה עבר לציבור הדתי, המסורתי, האמוני, והיום כל הציבור, לא הייתי אומר כל הציבור, אבל בוא נגיד, אם ניקח את המספרים, 64 מנדטים בוודאי אומרים לא לבית המשפט העליון, לא לפסיקות האלה. כל היהודים שהצביעו, שיצאו, המיליונים שיצאו להצביע לצד הימין של המפה, ביקשו לשנות ולהפריד בין הרשויות ולתת יותר כוח למקום שבאמת שאנחנו בוחרים, לנבחרים, לבית הנבחרים, ולא לתת מקום לבית המחוקקים על דעת עצמם, החברים, השופטים ששופטים את עצמם, בוחרים את עצמם, אבל מתוך קליקה סגורה, אנחנו קראנו ויצאנו, ההפגנה שלנו הייתה באמת כשיצאנו להצביע ולבחור שוב ולחזק את הרשות המחוקקת ולא לתת יד לרשות השופטת. ואני חושב שיש יותר מ-64 מנדטים, גם אם ניקח אנשים כמו גדעון סער ועוד הרבה אנשים שהיו פעם בצד הימני של המפה, והם קראו תיגר והם סבלו גם ממערכת המשפט, גם הם בסתר ליבם היו רוצים לשנות את הגישה. אז כך שיש רוב במדינת ישראל שרוצה לחזור.
גדעון סער, זה אומר שמעל גדעון סער וכדומיו, זה עוד מעל 64.
אז זה מה שאני אומר, יש לנו עוד הרבה יותר מ-74, אנחנו יש לנו איזה 70 או 80 מנדטים בציבור שמבקש לשנות את הפסיקה הזו, את ההשתלטות הזו של 15 אנשים, 15 אנשים שלא נבחרו, שהם בוחרים את עצמם, כנגד 5 מיליון אנשים, זה הרי אבסורד.
יש עוד נקודה, אני חושב שגם יש עוד נקודה שאני חושב שהיא לא בא לידי ביטוי, ופתאום האויב שלי, האויב שלנו הוא, כיוון שיש לנו אויב משותף כביכול באופוזיציה, אבל רוב הציבור הערבי בארץ גם לא רוצה את הליברליזציה, נראה לי, של בתי המשפט. אני בטוח, זאת אומרת, זה גם לא.
כן, זה די ברור. זה די ברור שגם הציבור, המיעוט הערבי, גם הוא סופג ונוחל כישלונות בבגץ פעם אחר פעם. כך שבאמת, מי זה הבגץ? זה מדינת תל אביב, זה מדינה מפני עצמה. הם בוחרים את עצמם והם מכתיבים לנו את אורח חיינו. בוודאי שהגיע הזמן לשם. אז שאלתם למה לא עשינו את זה עד היום? זו שאלה, לא תמיד קל לשנות סדרי בראשית, דברים שכבר קיימים כאן המון המון שנים. ואיך לומר, אני חושב שכבר הגיע פעם ופעמיים הניסיון כן לשנות את זה, אבל אנשים נרתעים בסופו של דבר, כי זה באמת מפחדים, כל אחד יש לו את המשפחה שלו ואת הסיפור האישי שלו, והפעם באמת אני חושב שיריב לוין מגיע עם רצון כן ומקום שהוא לא פוחד, ועם אג'נדה חזקה שהוא כבר מוביל אותה כל כך הרבה שנים, שכולם רואים את האמת הזועקת, מי ששמע השבוע את נאום הציצים שלו, שזה שווה להשמיע את זה. זה באמת, זו קריאה אמיתית של אדם שלא בא כאן לתפור לעצמו את החליפה, אלא כמו שהוא בא להחזיר בחזרה את הכבוד שנגנב. זה לא כבוד, זה המעמד. זה בעצם, יש כאן מעמד של בית נבחרים שאנחנו בוחרים 120 חברי כנסת, כל מדינת ישראל בוחרת, וזו דמוקרטיה. ואז מגיעים כמה אנשים במחשקים ולוקחים לך את הסמכות. הם בעצם גורמים לחברי כנסת ולממשלה שלא לחוקק חוקים, כי כל פעם חוששים. ובצדק, כיצד יגיב בגץ, כיצד, אז מלכתחילה הם הורסים את המוסד הזה, הם הורסים את הדמוקרטיה, הם כאילו רוממות דמוקרטיה בגרונם, אבל חרף פיפיות בידם.
תודה רבה, במדוב, רק ככה, אתה גם קצת מקורב, יודע, אם תוכל לתת לנו הערכה או להרגיע, אני מניח שמאזינים רבים שואלים את עצמם הרי בבוקר שאחרי, זה יפגע בסוף בפעילות הענפה והכל כך עוצמתית של הרב ובר ידרי או לא? זו השאלה המעשית של בבוקר אחרי.
זה בטוח שזה מה שהם רוצים. הם רצו לפגוע בו. הם רוצים לפגוע בו, יש להם חשבון ארוך איתו. אנחנו יודעים, זה חשבון של 30 שנה שיש להם כנגד המהפכה שהוא חולל עם תנועת שס. ובפרט בשנים האחרונות, אני חושב שבשנה האחרונה יש להם חשבון פתוח איתו על ממשלת השמאל שהוא במו ידיו קבר ותחת זה הקים ממשלת ימין. אז יש להם חשבון איתו, זה חשבון עם נתניהו, זה חשבון עם עם ישראל. אם הרב דרי ילך הביתה, הם ניצחו, ואנחנו לא ניתן את זה. האלפים שהגיעו אתמול מתחת לבית של דרי, ואני חושב שכל הציבור בישראל, זה כמו שהיום תגיד ליריב לוין, תעצור את המהפכה המשפטית, אני חושב שהציבור לא ייתן לזה. הציבור בישראל שהצביע לא ייתן ליריב לוין לעצור את המהפכה. אותו דבר, אני חושב שהציבור השסי, ובכלל הציבור היהודי, האמוני, הערכי, שחיכה להחלפה הזו, והוא סבל מהממשלה הרעה שהייתה כאן, לא ייתנו לדרי לעצור את המהפכה, והם יחזקו את ידיו, ואני מאמין שבכל קונסטלציה שתיווצר, וימצאו כבר את הנוסחה, איך הוא ימשיך להשפיע, ולהוביל את שס ואת ממשלת הימין לעוד שנים טובות.
בבומדום גיברים, ככה קצת נתת לנו משהו שהוא אופטימי, מקווים בכל אופן, וניתחת את הדברים. תודה.
כן,
בוודאי. תודה, תודה. צהריים טובים, בבומדום גיברים, מעורך הדרך ועוד, כמו שמעתי. תודה, תודה.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג. המאסטרו, הדור הבא של המוזיקה היהודית. יש לך כישרון מוזיקלי? אולי אתה תהיה המאסטרו. שימו לב, ההרשמה נסגרת בקרוב. להרשמה חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 4, או היכנסו לאתר כל חי, או שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03313-1025. המאסטרו, במוצא שחי עם מנחם טוקר.
היי, פורצים יקרים, אתם שרוקנתם לנו את הבית אתמול. אף אחד לא ביקש שתחלצו נעליים בכניסה, אבל כמה בוס? איפה אתם מסתובבים, תגידו? הייתה עוזרת השבוע.
שירביט עושה לכם מחיר בביטוח הדירה, כולל הגנה מפני רעידות אדמה, שריפות ונזקי צנר.
כוכבית 2003, שירביט.
מבית הראל, חברה לביטוח. למצטרפים חדשים, כפוף לתנאי הפוליסה.
הכירות ישראל ברמן, משתמש בטלפון חכם, אבל חי את החיים מחוץ למסך. ישראל, איזו הגנה יש לך?
אדרן.
ואתה מרוצה?
מרוצה מכל העולמות. יש לי כל מה שצריך בטלפון. גם אני לא מסכן את המשפחה שלי ואת עצמי, ופשוט חי טוב יותר.
רוצים גם לחיות טוב יותר? כוכבית 3230, הדרן.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
מתמודדים עם בעיה רפואית? ייתכן ומגיעות לכם זכויות והטבות על פי חוק מהביטוח הלאומי, חברות הביטוח ומס הכנסה. אין סיבה שתתמודדו לבד גם ממימוש הזכויות הרפואיות שלכם. כשהניסיון הוא זה שיקבע את הזכויות שלכם, אתם חייבים מקצוענים. אסור לכם להתפשר. בחברה המרכזית למימוש זכויות ילוו אתכם עד להשגת מלוא זכויותיכם וללא כל תשלום מקדים. בדוק. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700, לזכויות שלכם. יש כתובת מנצחת. השירות אינו משפטי.
אני רוצה לבשר לכם על השלב האחרון של שיבוק פרויקט הקרקעות המיועדות להפשרה בפרדסחן הקרקור של מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום. ועכשיו רק 159,000 שקלים. מי שקצת מכיר יודע ששוק הקרקעות עולה. מלכה השקעות משמר עבורכם את עלות הקרקע ומציע את המחיר הכי משתלם. אין ולא תהיה עוד עסקה כזאת. חייגו כעת כוכבית 5751. כוכבית 5751.
לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
שימו לב, פעמיד סטור עכשיו במבצע מדהים לחמישה ימים בלבד. 30 פריטים רק בשלושה שקלים, לדוגמה. חבילת צלחות צבעוניות בשלושה שקלים. כן, 30 פריטים בשלושה שקלים. אז רוצו עכשיו לפעמיד סטור, המבצע בכל סניפי הרשת.
הכירו את חנוך פרידמן מירושלים, משתמש בטלפון חכם, אבל לא שוכח את הערכים. חנוך, איזה טלפון יש לך?
ברור שאדרן.
ואתה מרוצה? יש לך את כל מה שצריך?
בוודאי, כל מה שצריך, ורק את כל מה שצריך ולא מעבר לזה, כי יש חיים גם מחוץ למסך, ותודה לאדרן על חיים טובים יותר.
רוצים גם לחיות טוב יותר? כוכבית 3230, הדרן.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
דיבור יהודי, חזרנו בחלק האחרון, כן, אנחנו מוטרדים, אבל מקווים ואופטימיים. בסוף, כן, מי שעושה דברים טובים, טובים, מגדיל ומרחיב את העולם הרוחני שלנו, בוודאי שקשיים יש, זה גם מראה שזה דבר טוב. אבל אנחנו מתפללים ומייחלים שלא, שזה לא ינזקו אף אחד. ואני חוזר כי אני חושב שהנושא הזה הוא נושא כל כך משמעותי, וגם משמעותי בפרשת השבוע. אני חוזר לנושא הזה של הכרת הטוב שדיברתי בחלק הראשון, על זה שאהרון קיבל את המשימה להקות ביאור ולהקות באפר, בעת שמשה רבינו הוא קיבל טובה, קיבל טובה מהאפר בזמן שהוא הרג את המצרי, קיבל טובה מהמים כשהוא נולד. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו שם, אומר המדרש, אתה אל ת... אינות דין שילקו על ידך, אתה אל תתעסק עם זה. ודיברנו בחלק הראשון כמה שזה זה בנשמה, כמה הנושא הזה של הכרת הטוב זה משהו ברגש הפנימי. אבל זה גם בחלק הפרקטי, יש הגמרא, וזה החלק שאני רוצה לעסוק עכשיו ככה יותר בסיפור של הגמרא, הגמרא בברכות. הגמרא ידועה בברכות, כמדומני דף נ"ח. הגמרא שם אומרת, אורח טוב, מה הוא אומר? מה אורח הטוב אומר? אורח הטוב אומר, כמה טרח בעל הבית בשבילי, כמה טרחות טרח בעל הבית בשבילי, כמה בשר הביא לי, כמה יין הביא לי, כל מה שטרח לא טרח בשבילי. אורח רע, מה הוא אומר? מה טרח בעל הבית? פת אחת אכלתי, חתיכה אחת אכלתי, כוס אחת שתיתי. כל מה שהוא טרח למעשה זה בשביל אשתו ובניו. אני פה, איך אומרים, הייתי התוספת, הוא לא היה צריך להוסיף שום דבר בסיר בשבילי. הגמרא שמה, ואני חושב שאחד מהמפרשים שואל את השאלה, אני לא זוכר כרגע מי, אבל צריך עיון על דברי הגמרא, על הסיפור הזה, על ההגדרה הזאת, על האורח טוב והאורח רע. בוא ננסה לחשוב, אם באמת לא תרחו בשבילו, אז למה יש כזה עוול במה שהאורח הרע אומר? האורח הוא לא רע, מה אתה רוצה? באמת, איך אומרים, הצטרפתי לסעודה ברגע האחרון, כל התרחה זה היה בשביל אשתו והילדים שלו, אז למה האורח רע? ואם באמת תרחו במיוחד עבור האורח, אז מה זה לשבח את האורח הטוב? זה אורח טוב, זה אורח, איך אומרים, נורמלי. אתה רואה שיש, אתה יושב וכולם תורחים, והבעל הבית רצה, לא חזור, מביא לך דברים, אז זה אורח נורמלי שאומר, וואו, מה טרח בעל הבית בשבילי? מה פתאום אנחנו משנים כאן? הגמרא מביאה אורח טוב, אורח רע? אז למה באמת היה שם? אבל, מה שדיברנו, ההגדרה של הכרת הטוב, משהו באמת הוא קיבל, זה לא משנה בכלל. האם באמת טרח הבעל הבית או לא טרח? האם הבעל הבית נהנה מהטרחה הזאת אולי? זה לא משנה בכלל. זה לא משנה. אנחנו צריכים לבחון את ההסתכלות של מי שקיבל. אפילו באמת שלא טרחו בשבילו במיוחד. אבל האורח אומר לעצמו, כמה טרח טרחות הבעל הבית? בשבילי. ואז הוא מפרט את זה. היין והבשר והכל. בשביל להרגיל את המחשבה, להגיד, כן, הכל זה לא בשבילי, זה הכל היה באופן אוטומטי, על הדרך, כמו שקוראים לזה. האורח הרע, הוא מדכא, כביכול אצלו בנשמה שלו, הוא מדכא את ההתעוררות של הכרת הטוב. הוא מיד אומר, לא, פת אחת אכלתי, מה אכלתי פה? נו, באמת, לקחתי חצי פרוסה, אכלתי קצת חצי כוס, זה לא. והתרחה, אני ראיתי שהוא טרח בשביל אשתו והילדים שלו. זאת אומרת, בן אדם, יכול להיות שהסיפור יהיה אותו סיפור במדויק, השאלה מה אני מלמד את עצמי. ואני לא צריך אפילו לדון בזה. אני לא צריך באמת לבחון מה קרה אצל בעל הבית. אלא כשאני קיבלתי משהו, אני ישר צריך להגיד תודה. להעריך את מי שהביא לי. זה היסוד. הגאון, הגרא, מפרש באמת את הגמרא שם בברכות על אורח טוב ואורח רע. שלמעשה, זה הדוגמה שלנו בהכרה. בחסדים של הבורא התברך. לכן אמרתי, זה כל כך יסודי, הנושא של הכרת הטוב. אני חושב, לא לחינם, התורה מלמדת אותנו את הפרשה הזאת של הכרת הטוב ביסוד המכות שהמצרים קיבלו, שזה היסוד, אבני היסוד של האמונה שלנו. כמו שאמרתי, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, ולא כתוב, כמו שהכוזרי אומר, לא כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ, כי יציאת מצרים והמכות היו לעיני העולם האמונה הגדולה ביותר. ושם, תוך כדי התהליך של האמונה, תוך כדי, הקדוש ברוך הוא מכניס לנו ככה את היסודות, והיסודות זה הכרת הטוב, כמו שאמרתי, שהגאון מווילנה אומר, שהאורח רע והאורח הטוב הם הבעל הבית הוא הבורא עולם. והאורח הטוב זה אדם שאומר שכל מה שברא השם בעולמו לא ברא אלא בשבילי. והוא מכיר בזה, ואומר תודה כל הזמן. והאורח הרע, חס וחלילה, אומר, כן, הכל בסדר, יש בעולם, זה קיים, אני רק משתמש במה שקיים, זה לא בשבילי. מבחינת מה שכתוב פרקבות, שלי, שלי, ושלך, שלי, כן, הכל שלי, מה, הכל מגיע לי גם. ואז, אם מגיע לי, אז כמובן שאני לא צריך להודות. סבתא שלי תמיד הייתה אומרת לנו שאנחנו, סבתא שלי הייתה צדיקה, באמת צדקת, יסוד עולם. מרת פנינה רוטנברג, זיכרונה לברכה, היא תמיד הייתה אומרת לנו שכשהם היו ילדים באמת לימדו אותם שהכל שייך לשני, גם הביטוי היום היה בייגה לך, קניד, הכל לך, הכל מלשון לשני, הכל שייך לשני, ומה שאתה מקבל אתה אומר תודה. והיום לימדו אותנו שהכל לי, ביס לי, כאב, הכל לי, שייך לי. אז מה, אם אתה, מישהו לוקח לי או מביא לי, הוא מביא את מה ששייך לי, למה אני צריך להגיד תודה? זה מה שאנחנו לומדים בפרשת השבוע. הכרת הטוב, ועוד פעם הכרת הטוב, הן לבני האדם, הן להורים וכמובן לבורא יתברך. אנחנו כבר שומעים את הנעימה הנפלאה הזאת שמכינה אותנו לשבת את הקייך סוף. לפני שככה נשמע אותה בלי הפרעה, נודה לטכנאי יקר למוטי קופר, למפיק שלנו יעל ראובן, ולכם המאזינים, המשך האזנה הרבה, שבת שלום ומבורך.
שלום לרב מאור בן עזרי, בעל הוצאת ספרים ניצני הקודש, שמוציאים לאור את הספר אשר בנחל של הצדיק מיבנאל, המוארוש.
שלום וברכה ידידי היקר.
זה הספר הזה הנפלא הזה, אשר בנחל, שאנשים דואגים להדפיס אותו, ואתה דואג להדפיס אותו במחירי עלות, אני יודע אפילו, אבל...
ופחות מזה.
פחות מזה. תחשבו שאתם תונדים את ה-50 שקל האלה לחודש ודואגים להדפיס את הספר, כמובן הכל בכוכבית חדש.